ועכשיו עולים על זה. או יצחק קדושים, שפתאום נותן את השיעור הכי יפה בנביא בשכונה, ואני בטוח שיש פה עוד המון אנשים שיכולים לתת שיעורים בנחם נוביק. זה היה, זה קל לא נורמלי, ככה צריכים לארגן שיעור. הוא הביא את האנשים, הוא גדף את המודעות, והוא עשה את זה שיעור. ויש פה המוני, אני מסתכל רק על מי שפה, האמת הבעיה כזאת, יש הרבה אנשים שיכולים לתת שיעור, יש קצת פחות שיכולים להשתתף בשיעור. אבל בכל מקרה, לעשות עבודה, עבודה שיהיה, כל אדם יושב עם ארבעה אנשים, חמישה אנשים, ומארגנים שיעור יחד, קביעות. אספר לכם סיפור יפה, לא מזמן, היה מישהו, יום שישי, אבל זה לא קשור לפה, היה מישהו שנולדו לו תאומים, מישהו מסמן, נולדו לו תאומים. אז הוא קיבל אותי בסנדקאות, אני כבר אגיד, קיבל אותי בסנדקאות, בשמחה. אז שאלתי אותו מי הסנדק השני, הוא אמר לי, הרב זה וזה. אמרתי לו, הרב זה וזה, הגענו לברית, אמרתי לו שהרב יהיה הילד הראשון, אני עם השני. הוא אמר, זה הרב, אני לא הרב. אמרתי לו, הרב יהיה ראשון. אמר לי, לא, אתה תהיה ראשון. אמרתי לו, לא, אבל הרב ראשון. אמר לי, את הרב הזה יהודי, יהודי, נראה לי כמו החבר'ה פה מהר חוצבים. יהודי, מהר חוצבים, הרב. מה מתבר? הוא באמת יהודי מהר חוצבים. אבל הוא לומד איתו כבר 8 שנים בשיעור לשישה אנשים. נולד לו בן, קיבל את הרב להיות סנדק. טוב, הסכמתי להיות לפניו. נולד לו בן, קיבל את הרב סנדק. צריך שיבצעו עשרות חברות לימוד כאלה עם אנשים שמסוגלים להשפיע. אני חושב שחשוב מאוד שהכל יעבור דרך הרב אהרון. כבר הארגון של זה וההקמה של זה שיעבור דרכו כדי שיוכל לעזור לבנות וגם לחשוב אם יש צורך או שאין צורך. הרב פיקלי, אנחנו כל כך רוצים שייתן פה, כל כך משתוקקים שייתן פה שיעור. וככה היו הרבה נשים והיווצו חברות לימוד, וזה ירים את כולם פה לשמיים. ממש יש כוח גדול לכל אני חייב להגיד עוד משהו. לפני, אתם זוכרים, לפני כמה שנים היה פרויקט של לשלוח מנות לאנשים לא דתיים. אז בא אליי רובן, אתה רוצה לך רובן? אז רובן אומר לי, רובן אומר לי, מה אתה מתעסק לו בחילונים? תראה מה קורה אצלנו, אתה מתעסק בציבור הדתי, אני אלך אליהם ואני אביא אותם, אתה זוכר? אז זה קרה, הוא מתמיד גדול, וזה קרה. ההתמדה הזאת של מי שעומד פה בראש, ההתמדה העצומה הזו, זה דבר נפלא. שתי חוויות, היה פה ועד של בכנסת, באו לדבר איתי ביום שלישי, אז היה פה איזה ועד של בכנסת בשכונה, איזה 6 אנשים התחסו שם בחדר, הם עמדו בפתח שפשפו את העיניים, זה כמו שאמר מנחם זה אחד מבתי שלא יודעים שיש פה בית מדרש, נעמדו בפתח, תכנו, היו פשוט בהלם, מה זה? מה כל העמולה הזה? רואים שזה לא שיעור אחד, זה כמה, הם פשוט היו בשוק. הגיעו עם בעיות, היו בעיות, תכנוכים, זה עם זה, אמרתי להם, עזבו עכשיו, זה מה שאתם צריכים. הייתי תפקו עכשיו, זה העליב אותי, בכנסת מה עושים, נכון? זה העליב אותי, זה פגע בי, הייתי אני יורסה, הייתי לי זה, תפקו עכשיו בעינים האמיתיים, אלה העינים האמיתיים. ועוד דבר, היה פה לפני שבועיים, היו פה קבוצה של תושבי רחוב באום, הסיפור הפורסם, אז אחרי זה כשיצאו, אומר לי אחד, פשוט אדם לא דתי, פשוט השתומם מהדבר הזה, אגב, הם באים ב-10:30 עוד פעם, אז השתומם מהדבר הזה, שיש פה כזאת בבונקר, קבוצת לימוד. שר כוח גדול. בכבוד, עוד.
אני שוב, הרב היה בפנים, אבל חוזר להשפך לרב, שבאמת הרעיון בא מהרב, אני הקטן, אני הקטן, באמת אני הקטן.
אני מכחיש. מכחיש. אני פה בשכונה, אתם יודעים מה התפקיד שלי? כל פעם עושים משהו, בסוף שמים סרט. נותנים לי מספריים, אומרים תגזור. ואז אומרים כל הכבוד, וזה סך הכל גוזר את הסרטים פה. רובי, מה אתה...
אני יושב על הבת, אני מכחיש את עצמו. אז... מה שמאוד חשוב לנו לשמוע, אם יש רעיונות לגבי העתיד, אבל איזשהו שינויים, איך אפשר לחזק את המסגרת, כמו שחי אומר שצריך לתת ככה יותר לימוד הלכה, ויש עוד רעיונות. התחושה שלי, שוב, אני מנסה את המעמד כאן, נותנים לדבר, מקשיבים לי, איזה יופי. התחושה שלי, שזה יופי, שקמה כאן מסגרת, המסגרת קיימת, הצורה כאן, וגם ברוך השם, השיעורים, הפגות, והאנשים, אבל לעומת כל השכונה, הענקית הזאת, אז אנחנו ככה מעט, כן, מעט מעט כאן, אנשים. איך אפשר להביא את הספר יצא, את הספר השכונה כאן, לא בתי כנסת? ו... כן, נתחיל עם נעון שיח, את חומת שמואל, את... כל בתי כנסת, כל יהודים ש, 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 שכן, העניין של התורה ומצוות חשוב להם. שידבו איתי מתורה, אנשים נמצאים. ומי שהגיע לכאן, אנחנו שמענו, ואני שומע מאנשים שאיכשהו הגיעו לפה, ואיזה אושר, עשינו את זה פעם בשבוע, למשל שעתיים. איך אפשר להביא יותר אנשים לפה? אפשר לשמוע מכם. ואם יש רעיונות אחרים, איך אפשר? ומה נמשיך, כן?
אם אתם יודע רבנים, פעם בשבוע, נו, כאן באולם הגדול. אולי גם נשאר אגב, אז אנשים מבטאים את זה, כי הם מודעו שזה כל הכל. עכשיו, ככה תגיד עדיין נגידים.
איך להביא אותם? אנחנו בא, אנחנו מזמינים את כל השכונה, באנו ככה מודעות.
זה מודעות,
זה בסוף
כל
הזמן. חשבתי דווקא שיום שני יהפוך למה שאתה אמרת את הרעיון, שיום שני יהיה באמת שיעור כללי שעל ההלכה על ידי הרב, ואולי, כן, הוא מסתכל עליי כמו שאתה לא, אבל זה הרעיון, שבאמת שיום שני יהיה שיעור כללי, הלכה, ושידורי כזה כדי לבקר את השיעור של שבת אחרי ממך, אבל שצריך לה, אולי להכין יותר, או כאילו שזה יהיה נושא של כל השנה או חצי שנה, אבל זה הרעיון.
זה נוסף לשיעור, לגמרא שלנו.
לא מורידים, נכון?
מה
זה? הוא דעת שומעים.
רק
כאלה מוצאים. הדעת שומעים, אנחנו...
הרעיון
זה
שיום
שני
יהיה שיעור אחד כללי פה, השאלה מה שעושים אלה שיצטעים פה ללמוד דעת שומעים. אז עוד כן יהיה פה שיעור הלכה שעה, שעה וחצי, ואחרי זה נקציב דף יומי. או אחרור.
לא, לא הבנתי, רק איתה, אז בואו תגיד עד סוף, לא
הבנתי.
לא, אין כאן דף יומי.
יש שיעור...
אין דף יומי. אוקיי. עוד רעיונות, כן. אני חושב שאולי שמחות איזשהו מיטב
כזה, שהוא מאוד פרטני. לכל יש פה הרבה צוותים פה. כל אחד לומד משהו אחד, אחד לומד מושג כזאת, אחד לומד בזה, אחד לומד אורות, אחד לומד כל דבר. להגיד כל אחד מה הוא לומד, ועושים להגיד קצת, אפשר להצטרף למסגרת הזאת, לשלייר הזה. ואז אם מישהו מתחבר לו איזשהו נושא, לא רוצה להתחבר אליו, הוא מתקשר לבן אדם, מתחבר לעקור. ואז כאילו...
יש לנו רשימה של הלוז, של בית מדרש, שמות של השיעורים, הרבנים, הזמנים, ופשוט זה הרבים לא כל כך פעמים, אנחנו נפלתם את זה בכל מקום, לא תראו לא עושה, אולי לא עושה מספיק.
אולי... יוצא תלעה בערב, ידע מה שאתה
תגיד. אין מקום שם לצלות, אין שם לוח מודות. זה מתנס, זה לא עובד כנסת. זה בינתיים.
אולי אחרי השיעור אנחנו
אולי
נשב
אותם עוד רעיונות. כן? שיעור? אוקיי. כן, אבדיקה? אולי הרבנים
לצלעה כנסת שגדלו על כך שכל אחד יהיה... מתקבל על עצמו בלי נדר, שהוא יום, שבוע, שעה בשבוע. זה לא הרבה. זה מעט מאוד. השעה בשבוע, יום קבוע. וזה הזמן ללימוד שלו.
הרב ניסו זאת יחייבו את האנשים.
היי!
מה? יצאי המדעת לדברים. כל יהודי יומד בפחות שעה בשבוע בבית הוקד לרפוך.
כן.
זה לגמור, הרב שומע. אני כתב מהניסיון שלי, הבעיה זה לא השיעורים, הבעיה שלא מצאנו דרך להביא את האנשים לכאן. אנחנו אמרנו אנשים, תגיד מה שאתם עושים, נגן לכם שיעור, נצא לך על חברותה. יש מאוד מעט מאוד אנשים שפונים. יש לך, תראה לי כאן.
אני חושב
שאני
נמצא, סליחה, יוסף, רוצים אנשים שמגויסים, רוצים אנשים שאומרים אני מוכן, צריכה להיות לבוא ואני מוכן לעבוד, להביא עוד 10 אנשים, אני מוכן לעשות כך וכך, אני נרשם, אני איתך ואני לא יכול לבחשה לעבוד באוויר כדי שיהיה בסדר. אמרנו, דנו, חשבנו ובסדר, נתעשר עוד שנה, יכול להיות שיהיה עוד 10%, יכול להיות 20%, יכול להיות פחות, בסדר, כל זה המחזות שלנו מתאים. לא, המטרה שלהם, התשובה הזו, אני חושב צריכים אנשים שיגיעים בזמן אנשים שאומרים אנחנו מגיעים, אנחנו נעשה כך וכך ואנחנו, זאת אומרת, אנחנו מגיעים כבר לא לתת סוגרים להיות כדבר מהמחלכה הזו ושומרים את הרוב הזה, לעבוד את המקום הזה איך באמת להקיד את המטרה שלהם אבל מי צריך אמרה שיהיה מלא, מלא ומתורה איך, בנימד זה, אבל אני לא הולך שהוא כזה, נעשים שבור אחר זה לא צריך להיות ניהול, למה לא לבוא שהוא ראה, זה לא בזה בסדר, זה קצת בידי גשר, זה הכל טכניקה לא אמיתית, זה תירוצים לא אמיתיים. פה רוצים בסוף היום הזה אנשים שיבואו אליהם, כאילו אני איתך, אני מוכן לעבוד כך וכך, וזה המטרה שבעילון יהיו פה 100 אנשים שנוכלים, ולא נכון אנשים, ואני חושב אם לא יפה הערב,
אנחנו מתחילים דבר חדש, פעם ראשונה ב-2000 שנה שיש דבר כזה בחומת שמואל, בבית מדרש ערב סולה כזאת, זה יכול להיות דבר עצום, אם כל אחד כאן, הוא מדבר על עצמך, כל אחד כאן היה מביא אחד, חבר מביא חבר, עוד אחד פה, והמקום היה מכפיל את עצמו, אז היינו כבר במקום אחר. אז זה באמת הבקשה מכל אחד מאיתנו, אני כולל את עצמי, אני גם לא כך הצלחתי לעשות את זה. למצוא אחד, תציע לו חברותה, תציע לו שיעור, תבוא ליאסי וזה יעשה, תבוא אליי ואני אפנה את זה ליאסי, תראי את זה ואנחנו נגן לו חברותה, נגן לו שיעור רק להביא את האנשים, נגיד שקיים מסגרת כזאת ואנחנו, כן, אני לא חושב שיש דרך אחר שנמצא את השיעור, נמצא את המסגרת, נמצא את הרמנה, נמצא את הכל את היהודים צריכים להביא, אז לחוץ כמה השכנים שלכם, חברים שלכם, אצלו זה להגיד שעה בשבוע, תבואו ללמוד תורה, יש מסגרת הזאת קיימת. כבוד הרב.
שוב מורי ורבותיי, גמרא במסכת תענית ממקדת את הסיבה לגזירת המרגלים שלא ניכנס לארץ בבכי. אומרת ככה גמרא: ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. אמר רבה, אמר רבי יוחנן: אותו היום ערב תשעה בהוויה אמר להם הקדוש ברוך הוא: אתם בכיתם בכייה של חינם ואני קורא לכם בכייה לדורות. כשאנחנו קוראים את פרשת שלח אני רואה שהבכי לא היה הדבר הכי גרוע שהיה שם. זאת אומרת, כאשר המרגלים חוזרים יש דברי אפיקורסות ממש שנאמרים שם: חזק הוא ממנו, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. אבל הגמרא אומרת שהבעיה הייתה דווקא הבכי: אתם בכיתם בכייה של חינם ואני קובע לכם בכייה לדורות. נראה שהבכי על פניו הוא לא הדבר הגרוע ביותר שהיה שם. זו קושיה אחת. קושיה שנייה, הפשט של הגמרא נראה קצת התנקמות: אתם בכיתם בכייה של חינם, זה כמו אבא עצבני במיוחד שאומר לילד שלו: אתה בוכה, ניתן לך עכשיו עוד סיבה לבכות. אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. זה לא מובן. בעקבות הקושיה הזאת אני רוצה לעיין קצת במושג בכי. הרב צדוק מאוד מפורסם בספרו ישראל קדושים אומר שכאשר אנחנו נפגשים דבר בפעם הראשונה בתורה, שם נמצא שורשו ועניינו של הדבר. הבכי הראשון בתורה, אם אינני טועה, הבכי הראשון בתורה הוא כאשר יעקב אבינו פוגש את רחל ואז הוא בוכה. כידוע, על יצחק אבינו הראשון שנאמר עליו שהוא אוהב את אשתו: ותהי לו לאישה ויאהביה וינחם יצחק אחרי אמו. אצל יעקב אנחנו מוצאים יותר מאהבה בינו לבין רחל, אלא גם בכי כשהוא רואה אותה. זה בכי של מפגש. יש מפגשים שמביאים איתם בכי. כך יעקב ורחל, כך גם יעקב ועשיו בפעם השנייה כשמפגשים: ויפול על צברה וישקהו ויבכו. נחמרו רחמיו באותו רגע של עשיו, וככה הבכי של המפגש עם יעקב ועשיו. כך גם כשיוסף פוגש את יעקב גם כן מופיע בכי. זה מאוד מעניין שהבכי לא מופיע בכלל בתורה עד פרשת ויצא. נכון, אבל לא כתוב שהוא בחור, זה נכון. אבל למעשה כתוב המטרה הייתה לבכות, אבל לא כתוב שהוא בוכה. מי שבאמת בוכה זה יעקב אבינו. יש עוד בכי אחד שעוד מעט נגיע לזה, הבכי, נכון, גם שם זה בכי של מפגש: ולא עמד איש אמו והתוודה יוסף אל אחיו. אלו ארבעת
המלאך בפעם נשפט
לא, זה פשוט המקראות אני מדבר, מה כתוב בתורה. אז יש לנו, נכון, יש לנו את המצבים הללו של יעקב ורחל, יעקב ועשיו, יעקב ויוסף, יוסף ואחיו, הם נפגשים ובוכים. למה לבכות מעל שנפגשים? למה אתה בוכה? הכל בסדר, אל תבכה. אומרים שנפגשים אחרי הרבה שנים ובוכים, אז אומרים זה לזה: למה אתה בוכה? עכשיו הכל טוב. אבל בכל זאת בוכים כשנפגשים אחרי הרבה שנים, כיוון שהמפגש יש בו בחינה של אנחת רווחה. הצער והכאב של הניתוק חוזרים אלינו. היינו מנותקים הרבה שנים ועכשיו אנחנו נפגשים, והניתוק והתלישות מתבטלים, וברגע הזה אנחת הרווחה על הביטול של הניתוק מביאה עם הבכי של פורקן. זהו הבכי הראשון שהתורה מדברת עליו, הפורקן. ויש עוד בכי וזה הבכי של האבלות, לספוט את השרה ולדקותה. הבכי של החיסרון, וישא עשיו את קולו ביד, כשהוא מאבד את הברכות אז הוא בוכה לברכות שלחו ממנו. וגם הבכי על יעקב אבינו, אבלו של יעקב אבינו. וזה מנפלאות השפה העברית ועולה המושגים העברי, שיש לנו שני דברים, דבר והיפוכו, אבל בשניהם קורה אותו דבר. יש לנו בכי של חיסרון שנוגע עד אל תוך הלב שלנו. יעקב אבינו מת, הברכות כבר אינן, אבלות, חיסרון שנוגע אל תוך תוכנו, מביא איתו בכי. וגם ההשלמה של החיסרון, זה המפגש, מביא הבכי. זהו הדבר והיפוכו לכאורה. החיסרון שהושלם מביא עמו בכי של פורקן, והחיסרון שנוצר מביא עמו בכי של חיסרון. הבכי מבטא חיסרון קיים או חיסרון שהושלם. עוברים על כל התורה עד פרשת שלח, השתדלתי לעשות את זה, תנסו לעבור על כל התורה עד פרשת שלח ותמצאו שהבכי מתחלק אך ורק לשתי הקטגוריות הנ"ל: או חיסרון שגורר איתו כאב ועמו בכי, או השלמת חיסרון שמביאה עמה פורקן המביא את הבכי. אפשר לנסות לעבור עמוד עמוד, כך רואים. וכשאנחנו מתקרבים לפרשת שלח ופרשת בעלותך, עוד פעם יש בכי כזה: מי אכילנו בשר? אין בשר. ואז העם בוכה. אמנם זה חיסרון דמיוני, כי אפשר להסתדר גם בלי בשר, יש מן, נפשנו קצה בלחם החילוקל, אבל אחר כך זה בכי על חיסרון. אבל בפרשת המרגלים, אני מנסה להסביר את חז"ל, פעם ראשונה שאנחנו מוצאים אנשים בוכים סתם. על מה אתם בוכים? חזרו המרגלים ואמרו: חזקו ממנו. על מה אתם בוכים? זה בכי של דיכאון, זה בכי של חולשה, של תלישות, או כמו שהגמרא אומרת, זו בכייה של חינם. מה חסר לך? אמונה חסר לך. הבכי הזה הוא בכי חדש, הבכי הסתמי, מה שנקרא בלשון העברית התבכיינות. זה בכי שאין בו לא את הכאב של האבלות ולא את הפורקן של המפגש, אלא בכי של דיכאון, של חולשה, של חינם. סתם בוכים. כל משבר בחיי עם ישראל פותח לנו אור חדש. וגם הבכי של חינם אוסף אותנו לבכי חדש, רביעי, הבכי מספר 4. וזו הבכייה לדורות. דורות יבכו ויבנו. דורות יבכו על בית המקדש, יבנו אותו בנפשם, ויבנו אותו ממש. לעומת הבכי שמגיע חינם, סתם אנשים בוכים מתוך ייאוש, מתוך דיכאון, מתוך סתמיות, מופיע פה הבכייה לדורות. הקדוש ברוך הוא בכי חדש. איזה בכי זה? זה גם בכי של השלמת חיסרון, אבל יש הבדל גדול. הבכי שהכרנו בתורה הראשון, כשיעקב פוגש את רחל, החיסרון מושלם ואתה בתחושת פורקן בוכה. הדברים כבר קרו ואתה בוכה מתוך פורקן, זה הבכי של פגישת האוהבים. אבל כאן יש לנו עוד בכי חדש, בכי שבונה. מי שבוכה על בית המקדש משתוקק לבניין בית המקדש. אבל נאמר בטרמינולוגיה שלנו, מי שבוכה מבטא את החיסרון. השלה הקדוש בספר שני לוחות הברית על במסכת תענית על תשעה באב, אז הוא שואל, מה זה לבכות על מה שהיה? זה הבל לבכות על מה שהיה, אבל יש בכי שמעורר את התשוקה להשלמת החיסרון, יש בכי שבונה את הצורך בנפשות שלנו. ואם העולם עד חטא המרגלים, העולם מכיר שני סוגי בכי, או בכי על מה שעל אבלות, הוא מת ואנחנו בצער שהוא מת, בכי של חיסרון, או בכי של מפגש של השלמתו של החיסרון. לעומת עכשיו הבכי השלישי, בכי של חינם, של דיכאון, של סתמיות. לעומת הבכייה הסתמית הזאת מופיע הבכי הרביעי, ההשתוקקות לבנות, ההשתוקקות להשלים חסרונות. והבכי שלנו על בית המקדש הוא בכי שבתוך נפשותנו פנימה בונה את התשוקה לבית המקדש. אז אתם בכיתם בכייה של חינם, זה הדגש, זו הנקודה בחורבן בית המקדש. מה מחריב את בית המקדש? הסתמיות. זה שקשה לך במדבר זה טוב, זה מובן, זה שצריכו להפחיד אותך זה מובן, אבל הבכי הסתמי הזה, חז"ל בעינם העמוקה שופטים שפה נקודת הכישלון, זה שאדם בוכה לריק. על מה אתה בוכה? על מה אתה מדחדך את עצמך? יש תכונה כזאת, אדם שבוכה או אישה שבוכה יותר מאיש שבוכה, עם ישראל, כנסת ישראל, אישה עם שילה, אישה שבוכה אחרי שעיניים שלה אדומות אין לה כוח, וגם אדם שבוכה מכניס עצמו למצב רוח כזה שאין לו כוח לבנות, וזאת הבעיה. על מה בכיתם בכייה של חינם והבאתם את עצמכם למצב של חוסר יכולת להרים את הראש ולהיכנס לארץ ישראל? ומה התיקון? אני קובע לכם, אני אחדש לכם, אני אצור לכם, אתם תיצרו לעצמכם בכייה לדורות, בכייה שדורות שלמים, עוד דור ועוד דור, יבנו בתוכם את החשק העמוק להשלמה, החשק העמוק לבניין בית המקדש. לכן היסוד של כל עבודת השם שלנו בימים הללו, בימי בין המצרים, תשעת הימים לקראת תשעה באב, עיקר העבודה הגדולה שלנו היא לא כל כך הלכות אבלות, שהן כמובן עיקריות, אבל הן חושפות אותנו לצורך הגדול בהשלמה, להבנה של מה חסר לנו. כשיהודי קורא את הקורבנות בתפילת שחרית בבוקר, אז יכול להיות שהוא יהודי נחמד, הוא קורא קורבנות, אבא שלו לימד אותו שאת השידור מתחילים בעמוד הראשון, אז הוא קורא קורבנות. ויש יהודי שגם קורא קורבנות במכונית בדרך לבית הכנסת, ויש יהודי שגם קורא קורבנות ופתאום הכתובת אחריהם כלוקנו. אבל זה לא פורמט קריאת הקורבנות. קריאת הקורבנות זו תשוקה לחיים נשגבים, לחיים לא ברמה שלנו, לחיים אלוקיים, לחיים אחרים. קריאת הקורבנות כל יום זה מרד והשטחיות של החיים שלנו היום, כשאין לנו בית מקדש, וציפייה למשהו הרבה יותר עמוק. ומי שמשתוקק לזה אז הוא אדם חדש. מי שבוכה בכייה לדורות, בכל הדורות, מי שעוסק בבכי הזה הוא אדם חדש. אני רוצה להראות כן, כי הבכי, אם הבכי, אם הנקודה הייתה לוגית, אין בכוחנו להתגבר על האויב, אז אולי הייתה טענה על הדור הזה, אבל זה לא היה קולוסלי, כלומר זה לא היה אומר בזכות זה, בגלל זה יחרב בית המקדש. אבל יש אנשים שקשה להם, אבל כשאתה נופל לתוך דיכאון, וזה הבכי שיש פה, דיכאון לאומי, כולם בוכים, למה אתם בוכים? כי אין כוח, איבדתם את הכוח. הבכי הוא ביטוי של הדיכאון הזה. אני תמיד אוהב להזכיר את רבנו בחיי המיוחד הזה, שאומר שבפרשת מסה, שהשמות של המסעות, בין בית המסעות, הם מתחלקים לטוב ורע. זאת אומרת, יש שם מתקע, הר שפר, מקהלות, ויש בצד השני חרדה, מוסרות, תחת. והוא אומר שכל המקומות הללו נקראו על שם מצב הרוח הלאומי באותו זמן. המבית מקומות היו להם שמות. זה מדבר סיני, מי קר שם? יש 42 מקומות לגור במדבר סיני? תסתכל על הפה היום, יש הגידי והמיטלה. אין שם בני אדם, סנטה קטרינה. איך יש 42 מקומות שם? אז הוא אומר שהמקומות נקראו על שם מצב רוח הלאומי באותו זמן. כשהיו בדיכאון, קראו לזה תחת. היו מתחת. כשהיו בשיא השמחה, קראו לזה הר שפר. כשהיו באחדות, קראו לזה מקלות. כשהיו במחלוקת, קראו לזה מוסרות. כשדיברו לשון הרע, קראו לזה ריתמה, גחלי רתמים. וכאפשר להמשיך לדרוש את הדבר, את הפסוקים בלי סוף, וחור הגדגד, מה זה חור הגדגד? אז אני חושב שגד זה מזל, וגדגד זה מזל כפול, כך נראה לי. ואפשר להמשיך מתקע, נו מתקע זה טוב, מה יותר מצאת למתקע, ומה זה לבנה? התלבנו החטאים, קשה לילבינו, ומה זה ריסה? ריסוק, להתרוסס. אז היה דיכאון באותו זמן, מצב רוח הלאומי קובע את המציאות. הירושלמי אומר שכשהיו הולכים במחנות במסעות והיו בגבורה לאומית, לא היו צריכים להעמיד שומרים מפחד בלילות, אבל כשהיו בדיקי אמרו אולי השד יבוא משם, אולי האריה יבוא משם, ואז היו צריכים לשים שם שומרים מפחד בלילות. יש ניתוח של הדברים, ויש מצב שאתה שומע משהו והוא מכניס לך את דיכאון. נגיד יוסי נקה שרובין מילה אחרי שלושה ימים בלי לימוד, באים רואים העסק זה, לך תרים אותם אחרי זה, אז נופלים את החלק הזה, אומרים שלושה ימים לא לדעו, עכשיו בעתיד יהיה טוב יותר, הוא נופל, את הדרך הזה להרים אותו. אז יש מצב שבו ניתחת את הניתוחים ואתה בוכה, והבכי אומר אני בדיכאון. על מה אתה בוכה? אתה בוכה כי הכנת את עצמך לדיכאון ולנמיכות קומה ולחלישות, ועכשיו אתה אומר אין כלום, שום דבר לא שווה. עכשיו בא אליך איזה צדיק אומר לך אבל יש דברים טובים בחיים, הוא לא יכול להרים אותך כי אתה שפוך לגמרי מהבכי. זה נקרא בחייה של חינם, והבחייה לדורות זה בחייה שתבנה את הדורות. דורות שלמים בונים את תשוקת בניין בית המקדש בתוכם. אני רוצה להראות במעט הזמן שנשאר לי, רוצה להראות איך היסוד של הכל זה הניתוק. המשנה אומרת בתענית חמישה דברים, כולם יודעים את המשנה הזו, חמישה דברים ראו את אבותינו בתשעה באב. נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, חרב הבית בראשונה ובשנייה, נלכדה ביתר, נחרשה העיר. חמשת הדברים הללו לדעתי הם ביטוי של תלישות. נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, הגזרה נובעת מתלישות, תלישות מהקדושה, תלישות מארץ ישראל, תלישות מובילה לבכי, בכי מוביל לאימפוטנציה, לחוסר יכולת לעשות כלום. זה נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ. הדבר השני, חרב הבית בראשונה ובשנייה. הבעיה שיש בחורבן הבית זה לא עונש, זה תלישות מחיי הקדושה. חרב הבית, החיים שלנו נראים אחרת אחרי חורבן הבית. אנחנו תלושים ממרכז הקודש לעם ישראל. פעמיים זה קורה באותו זמן, אנחנו אנשים בדוקאים. נלכדה ביתר. ביתר, אומר המהר"ל, זו ההזדמנות האחרונה, כי אחרי שבית המקדש נחרב, רוח הקודש מסתלקת מאיתנו. ולאחר מכן, חורבן של כל ריבוי היישוב שיש בארץ. נשארת ביתר, ביתר זו עיר מבוצרת, ביתר זו מדינת ישראל, ביתר זו העוצמה הלאומית שלנו, נשארה קטנה, אבל עדיין יש גבורה לאומית, יש כוח. ביתר זה אופק שלוש, הפטריות, זה הגבורה הלאומית, אין בית מקדש, אבל לפחות יש עם חזק, זה ביתר. ביתר זו מדינת ישראל, וכשביתר מחרבת אנחנו מאבדים את הקשר האחרון לארץ ישראל. את ה... מה? בפי הניקוד כנראה צריך להגיד ביתר, בפי הניקוד צריך להגיד, או אפילו ויתר אולי, ביתר מכל מקום, זאת כנראה זה, זה השם. אנחנו התרגלנו לביתר לפי החריזה של הקינות, יש כמה מקומות שאומרים שזה ביתר ולא ביתר. ביתר, החורבן של ביתר זה האחיזה האחרונה בארץ ישראל, זה להישאר אדם תלוש ונחרשה העיר. נו, אז מה קרה עם נחרשה העיר? זה כנראה היה השלב האחרון מבחינה כרונולוגית, כנראה שזה הלך ככה. בהתחלה היה חטא המרגלים, זה ברור, אחרי זה חורבן ראשון, זה ברור, חורבן שני, אחרי זה נחרבה ביתר, וזה ודאי נכון היסטורית שחורבן ביתר היה 67 שנים לפי המסורת שלנו, 67 שנים אחרי חורבן בית המקדש השני, והדבר האחרון היה נחרשה העיר. נחרשה העיר זה תלישות גמורה. יש עיר בירושלים היא חרושה, זה כנראה מכוון לאיליה קפיטולינה, המצב הזה שבו, מה זה נחרשה העיר? כנראה מדובר על המצב שבו הרומאים רוצים להשכיח את שם ישראל וקוראים לארץ ישראל פלסטינה ולירושלים איליה קפיטולינה ומשנים את שמה ועורסים את הבניינים הישנים ובונים בניינים חדשים. יש בניינים באיליה קפיטולינה, זו עיר יפה רומאית, אבל היא נחרשה, היא נחרשה, ואנחנו איבדנו את הקשר אליה. התלישות, התלישות מהקדושה, התלישות מהאחיזה בארץ, התלישות מהדבקות בארץ, זה הדבר שהוא גורם לנו את החטא ואת הבכי. והתשובה לכל זה הוא הבכי לדורות. השנה הייתה לי הברקה, אמרתי את זה, שאני אומר הברקה, אמרתי את זה בציבור, הייתה לי הברקה ששאלתי בבית הכנסת בדימות ישראל, המניין של הרב ניר יפה, שאלתי קושיה. הקושיה הייתה כך, עלה לי בדרך כשאני הלכתי מכל ששון לכל שמחה, אז בדרך פתאום עלה לי הוורט. שאלתי ככה, שאני זוכר כשהייתי ילד, אני זוכר הרבה זקנים בוכים בימים נוראים. מדבר על הבכי פה. אני זוכר זקנים בוכים בימים נוראים. ולא דווקא גדולי הדור. נשים בוכות בכל שבת מברכים. שמים אותם בעזרת נשים, אומרים יהי רצון, כולם מייללות. נשים בוכות הרבה, אבל גם גברים. אני לא מדבר אצל, אצלך, אני לא מדבר על הריתמוס, הריתמוס של התפילה האשכנזית הוא מעורר לבכי. אחרי שהתחתנו אז שאלתי את רבבום איך אשתי תתפלל. לא, היא תמשיך בנוסח אבותיה, היא לא יכולה לעבור נוסח. אמרתי לה, בואי פעם אחת תראי. אז היא באה בראש השנה לבית הכנסת הספרדי, אבל אני פה נשארת. פה תשובה מאהבה, אצל אבא שלי תשובה מהירה, פחד מוות, איך אתה בית כנסת, היסטריה. היא זוכרת את עצמה, עיניים נופחות, כולם בוכים. טוב, אבל גם ספרדים שהם כאלה מוזיקליים ושרים את השיר הנכבד, אדון הסליחות, מוזיקה טובה, חטאנו לפניך, רחם עלינו, שיר יפה, וסך הכל במצעד המזרחי, גם הם היו בוכים. והי שאלת עצים בדרך בין כל ששון לנתיבות ישראל, למה אנשים לא בוכים? היו מוטיב לה ומפרק, אבל תקשיבו את הצירות עד הסוף. זה התקשר לי, אני מצטער על הדיון המופרע שלי, התקשר לי לפרסומת. שיש איזה תמיד אחד, שאני לא, טלוויזיה אין לי, אבל רדיו אנחנו שומעים, יש אחד שהוא נשמע ברדיו מאוד שזוף, שרירי, רזה ובריא, בן 80, בבית הורים. והוא אומר לך, התחלתי חיים חדשים, אני פה בברכה בצ'קרוזי הפרטי שלי, קניתי, מכרתי ונשארתי סמוך לבית והחיים יפים מאוד. עכשיו תשאל את עצמך, מבחינה סטטיסטית, אדם רשע גמור, מה הסיכויים שלו לגמור טוב בבית הורים? ככל שאתה שואל יותר פרסומת, מי שהסטטיסטיקה אומרת שאפילו אם תהיה רשע גמור, אתה כנראה תגמור עם מכשיר כושר וברכה. זאת אומרת, העלייה בתוחלת החיים, יהודי לפני 100 שנה לא יודע אם הוא חי מחר, הוא יוצא מהבית של איזה גוי יהרוג אותו. החיים בסכנה כשאתה אומר איננו לך תלויות, אולי אני מת עוד מעט. תוחלת החיים המוצעת זה 49 שנים לפני 100 שנה. אין ביטחון בחיים. היום הסטטיסטיקה אומרת, זה לא כפירה כלפי שמיה, שאפילו אם אתה רשע גמור ועברת על כל הנורות שבתורה, אתה מסיים בבית הורים. ככה הסטטיסטיקה אומרת, אז על מה תבכה? אבל מה זה עשה השם לנו כשקשה לבכות? למה זה אנשים לא בוכים? ואז הרבי התחדש אצלך בבית הכנסת, אז אמרתי לעצמי, זה סימן שבדור הזה צריכים לבכות על הכלל ולא על הפרט. החיים שלך יפים, על מה תבכה? על זה שאין בית מקדש תבכה, על זה אתה בוכה. על מה בכה יהודי פעם? הוא יוצא לחוב, אולי ירגו אותו. ועל מה בוכה יהודי בן דורנו? על כל היקר לישראל, שמפתח את התכונה הזאת בנפש, לבכות על מה שחסר, על מה שחסר לעם ישראל, להתאבל על מה שחסר, חסר לעם ישראל. זה בונה בתוכנו, וזה בונה בעם ישראל. התשוקה הזאת צריכה להקיף גם את בית המקדש, וגם כמובן את התורה. זה מה שיצא פה מהערב הזה, התשוקה הגדולה להשלמת החיסרון של התורה וחיינו. ומתוך הבקשה הזאת שכולנו מבקשים את בניין בית המקדש ואת בניין התורה, בעזרת השם גם נזכה שיתבנה בתוכנו, הרב אברהם צריך לדבר, נזכה שיבנה בתוכנו בית המדרש, וגם הרב אברהם ידבר. לא לא לא, דבר דבר סכם, לא יש לנו, נחרנו להרבית, נו הגיעו אנשים?
לא
הגיעו? אז מחילה, קבעו איתי פה אנשים בשביל וחצי, אז אני כעצמא, לא תמשיך, תמשיך אבל. אז קודם כל אני אשאר כוח לכל התומכים, לכל מי שתומך בין חשוב, קודם כל תומך בזה שהוא מגיע ברגליו, זה התמיכה הכי גדולה. אחר כך גם זה שהוא תומך מבחינה נפשית, רגשית, וגם בעזרת השם גם מי שיכול כספית את חיים יהיה למחזיקים בה. אז בתור חתימה של הדברים, כבדל כהמשך לעתיד, המשך לבניין, המשך לפייה יותר, אנחנו נמצאים בערב שבת חזון, והמהר"ל כותב שהשבת היא בעצם היא מגלה על מה שקורה במשך השבוע, היא הנשמה של השבוע הבא. ומילא אם קוראים השבת שבת חזון, אז רואים שגם שישעיהו מרים אותנו לשני שעסוקים אונם באבלות על חורבן הבית, אבל עם העיניים למטה אתה חוזה קדימה, חוזה לעתיד, חוזה לדבר של בניין גדול, של בניין שלם, של בניין שלמרות שנמצאים בתחתיות ועומקים מאוד מאוד נמוכים, אתה רואה את הטוב, אתה רואה את המציאות השלמה, אתה רואה את לאן, תרים את הרבה, תרים את הגובה שלך, איך אתה בעצם בונה את בית המקדש, איך אתה בונה את השלמות. וזה שמח בעצם שיש לנו בתוך השכונה את שזכינו בעצם להיות שייכים להקמת הבית מדרש, מרכז של תורה, כמין אוהל מועד שכל החפץ ללמוד תורה, להיות שייך ללימוד תורה, יש לו מקום לבוא ולהיות בו. וזה בעצם אולי תיקון, אנחנו עסוקים בחורבן הבית, אז גם עסוקים גם בתיקון, וכתוב שאם אתה רואה עיירות שנתלשות מארץ ישראל, זה בגלל שלא החזיקו משנים וסופרים. ושמסופר במדרש, שרבי, הרב יהודה הנשיא, שלח את תלמידיו כדי להקים את התורה. השובה לעיר אמר לראשי העיר, תביאו לי את נטורי קרתא, את שומרי העיר. אז הביאו לו את השוטר ואת האחראי על הביטחון. אז אמרו התלמידי, אותם תלמידי חכמים, זה נטורי קרתא? אלו מחריבי קרתא. הם מחריבים את העיר, לא שומרים את העיר. כי מי שבעצם מחזיק את העיר זה הסופרים, זה התלמידי חכמים, זה הקשר לתורה. מי שמאמין את התורה, זה מה שמאמין את העיר. כי אם השם לא שומר את העיר, אז שם שקד שומר. בוודאי שכאשר מעמידים את התורה במרכז, כמרכז היישוב, כמרכז השכונה, כמרכז האומה, אז ודאי שיש מקום גם לשמירה הפשוטה. ולכן עם אלה אנחנו מברכים ומבקשים שכל אחד מי שיוכל וירצה ליטול חלק בזה, להיות חלק מהנטורי קרתא, ממי ששומרים את העיר, שומרים את האומה, מתוך זה נזכה לבניין שלם. חלקים וברכים. ברכה על כל המקד המזור, אני אשלח את זה.
Thank you.